רגע. הייתי מבקש לנצל את תחילת הפרשה כדי לתת סקירה כללית. תגידו לי אם לא עשינו את זה פעם, על כל המושגים של השכר והעונש, מושגים שאנחנו משתמשים בהם נורא בכל מיני מסגרות, ולא תמיד המושגים האלה ברורים לנו. למשל, תחילת הפרשה מדברת הרבה מאוד על ימות המשיח, מה זה בדיוק ימות המשיח, ובמסגרת הזאת אני רוצה טיפה להרחיב, לדבר גם על עולם הבא, על תחיית המתים. אנחנו התעסקנו פעם עם הדברים האלה. טוב, זה הזמן. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם ואיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. על הפסוק הזה, ועץ השדה ייתן פריו, יש ספרה מאוד מעניין. הספרה אומר שבשלושה פרמטרים אנחנו נוכל לראות תחייה של עולם הבוטניקה בצורה מאוד לא שגרתית. והספרה מתחיל את שלושת הדברים האלה באותו משפט: לא כדרך שהוא עושה היום, אלא כדרך שעשה בימי אדם הראשון. ושלושת הפרמטרים האלה שהספרה מביא הם: א', לא כדרך שהוא עושה היום, אלא כדרך שהוא עשה בימי האדם הראשון, שהיה העץ נותן פירות בו ביום, שנאמר עץ פרי. ככה הספרה דורש, עץ פרי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עץ פרי מיד. בלי הארץ כידוע חטאה, והארץ עשתה עץ עושה פרי. עץ עושה פרי, שהיום יש לנו מצב של הזורעים בדמעה ברינה יקצור, שיש פער בין הזריעה לבין הקצירה. לעתיד לבוא, אומר הספרה, ועץ השדה ייתן פריו, כאילו לא יהיה פער. אנחנו קוראים לזה בו ביום זורע, בו ביום קוצר. כשהקדוש ברוך הוא אמר לעץ בבריאה עץ פרי, הוא התכוון שיהיה בו ביום זורע, בו ביום קוצר. וכך היה, עד שהארץ חטאה, והארץ עשתה עץ עושה פרי. לעתיד לבוא, בפרשת השבוע, כך מבטיח הספרה, ועץ השדה ייתן פריו, בו ביום זורע, בו ביום קוצר. הפרמטר השני שעליו מדבר הספרה: עץ השדה ייתן פריו, לא יהיו אילני סרק. היום אתם יודעים, יש הרבה עצים, עצים, בלי פירות, אילני סרק. לא כך הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את הבריאה. כתוב, עץ פרי, כל עץ יש לו פרי. כל עץ יש לו פרי. הארץ חטאה, והארץ עשתה עץ עושה פרי. יש כאלה שעושים ויש שלא עושים. אומר הספרה, לעתיד לבוא, כל עץ ייתן פריו. הנקודה השלישית שהספרה מביא היא נקודה ידועה, כי רש"י מביא אותה בפירוש שלו לספר בראשית, ושם רש"י מביא את חטא הארץ. כולם יודעים את הנקודה השלישית. עץ השדה ייתן פריו, אומר הספרה, לא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון. שבימי האדם הראשון גם לעץ היה טעם של הפרי. טעם העץ כטעם הפרי. זה כולם יודעים שרש"י מביא בפסוק. למה רש"י מביא רק שליש מהספרה? עד היום אני לא מבין. אני ממש לא מבין למה רש"י בחר להביא מהספרה. כי תראו בפרשת השבוע, הספרה כותבת שלושת הדברים האלה כאילו אחד המחת. אני לא רואה איזה הבדל. רש"י לא מביא את שלושתם, לא יודע למה. רש"י מביא רק את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר לעץ עץ פרי. הוא התכוון שגם לעץ, גם לגזע, גם לענפים יהיה טעם של הפרי. והארץ לא עשתה כן, אלא עץ עושה פרי. עץ, אז יש עץ לחוד, יש גזע לחוד שאין לו טעם, והעץ הזה יעשה פרי. לעתיד לבוא בימות המשיח, ועץ השדה ייתן פריו. אני לא התכוונתי לדבר על חטא הארץ. אני אולי אגיד שתי מילים לפני שאני ארצה כן לדבר על באופן כללי על ימות המשיח. אבל אני כן אגיד שתי מילים על חטא הארץ. קודם כל, מה זאת אומרת הארץ חטאה? עכשיו לא מעניין אותי רשי, שרשי מביא רק את העניין של טעם העץ כטעם הפרי, או לפי הספרה של הארץ היו שלושה חטאים. ארץ יכולה לחטוא? יש לארץ בחירה חופשית? א', ב', מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הקדוש ברוך הוא לא... טוב, אז על השאלה השנייה, אם הקדוש ברוך הוא ידע או לא ידע, איך זה שהארץ עושה משהו נגד אלוקים, ואיך הקדוש ברוך הוא נותן לה רשות, השאלה הזאת לא צריכה להסיק אותנו, כי גם לאדם יש בחירה חופשית. ואותה שאלה, אם אנחנו שואלים על הארץ, הארץ חטא, אז אלוקים כן ידע, אלוקים כן התכוון, אלוקים לא התכוון, אנחנו יכולים לשאול, והרמב״ם וגדולים שאלו את השאלה הזאת של ידיעה ובחירה. אנחנו לא נכנסים עכשיו לשאלה של ידיעה ובחירה. התשובה היא פשוטה, אלוקים, א', אי אפשר לשאול, כי אלוקים, כל השאלה הזאת בנויה על זמנים. זאת אומרת, גם אני יודע מה אתם בוחרים. איך אני יודע מתי אתם בוחרים? אחרי שאתם בוחרים, אני יודע מה אתם בוחרים. אז כל השאלה הזאת בנויה על זה שאלוקים כאילו יודע לפני. אבל אצל אלוקים, רבותיי, אין לפני ואחרי. כל המושג של זמן זה מושג שקשור לבני אדם. אדום זה כבד? אדום זה לא כבד. אדום... אי אפשר לשאול על... אתה יודע, יש מושגים שהם לא נדבקים. על הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשאול אתמול, מחר, היום. הוא היה והוא הווה והוא יהיה. לא, אין זמנים. אין זמנים. הוא לא נתון. לכן כל השאלה של ידיעה ובחירה היא לא שאלה. השאלה של ידיעה ובחירה שייך לבני אדם. איך אני יודע היום מה הוא יבחר מחר. אבל אין אצל הקדוש ברוך הוא להגיד על הקדוש ברוך הוא יודע היום, הוא ידע מחר. זה כמו להגיד שאדום זה מתוק. אדום לא קשור למתוק או לא מתוק. אדום לא קשור לקל או לא קל. זה לא לגיטימי להגיד אדום זה מתוק. אפשר להגיד על אבטיח, שהוא במקרה אדום, שהוא מתוק. אבל אדום הוא לא מתוק. נו, אדום, הוא אדום כהה, הוא אדום בהיר, אדום חזק, אדום חלש, אבל הוא לא מתוק. בקיצור. זאת אחת התשובות, אולי התשובה הטובה ביותר לאן של ידיעה בחירה. אז אל תשאלו אותי, הארץ חטא, אלוקים ידע, אלוקים לא ידע. זאת לא שאלה, אין שאלה כזאת על אלוקים. הוא ידע. דרך אגב, הרמב״ם כשעונה על השאלה הזאת, הוא לא אומר שאנחנו לא מבינים אותה. הרמב״ם אומר, אנחנו לא מבינים מה זה נקרא אלוקים ידע. יש בחירה חופשית, נקודה. על זה אמרנו אלף פעמים. יש בחירה חופשית. בעולמות שמעלינו, בעולמות שלפני שנולדנו, שם, אצל המלאכים, אין בחירה חופשית. בעולם שלנו יש בחירה חופשית, נקודה. אלוקים יודע? כן, אלוקים יודע. איך יש לי בחירה חופשית אם אלוקים יודע? ככה זה. הוא יודע, ועדיין יש לי בחירה חופשית. אז נמשיך. השאלה איך לארץ יש בחירה חופשית, אז כדאי שנתרגל לרעיון הזה. גמרא במסכת חולין, בהמשך לגמרא עם הירח והשמש שכולם מכירים, כולם לא מכירים את ההמשך. אז ההמשך של אותו גמרא בדף סמך חולין, דף סמך עמוד ב', אומרת הגמרא, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו, בצוויונם נבראו. מה זה בצוויונם נבראו? דרך אגב, זו אחת התשובות הכי פשוטות, לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה, כאילו הסתירה בין המדע לבין התורה עם העולם כמה מיליונים של שנים שמודדים את זה, לא משנה באיזה שיטה מדעית שמודדים את זה, אבל זה שהגמרא אומרת, כל מעשה בראשית בצוויונם נבראו, זאת אומרת שהעולם לא נברא מאבולוציה של אפס, ואם אתה רואה, נגיד, בעץ שיש לו 50 עיגולים, אז אתה יכול לדעת בין כמה הוא, ואם אתה רואה במשהו שיש לו פחמן 14, לא יודע בדיוק איך זה הולך שם, שזה מתפרק. הקדוש ברוך הוא ברא עולם באמצע. הוא לא ברא עולם מאפס שהוא מתפתח, אלא הוא ברא עץ כבר עם 50 עיגולים. אז זה אתם יודעים על מה אני מדבר? אז זה שאתה רואה עכשיו 70 עיגולים, ואתה יודע שכל עיגול כזה בגזע לוקח לו 500 אלף שנה, אל תעשה לי 500 שנה כפול 70. תעשה 500 שנה כפול אלף. סליחה, כפול אחד או שניים, כי הקדוש ברוך הוא, זה בצוויונם. אבל זה לא מעניין אותנו עכשיו. מה שמעניין אותנו עכשיו זה מה שכתוב בגמרא. כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. רבי אומר שלדומם הייתה בחירה חופשית. בגלל חטא הארץ, הקדוש ברוך הוא לקח את הבחירה החופשית לדומם. עכשיו, זה נראה לנו מוזר שלדומם יש בחירה חופשית. לא נורא, נראה לנו מוזר. אני רוצה להגיד לכם, לא נראה לנו מוזר שפה בחדר הזה יש עכשיו מאות של גלי קול. בטח לא נראה לנו מוזר, אלא אם אני אביא טרנזיסטור, ואני אפתח אותו, ואני סובב את החוגה, אז פתאום נשמע תזמורת, פתאום נשמע אנגלית, פתאום נשמע משחק כדורגל, פתאום נשמע שיעור בטניה, פתאום נשמע, אלף דברים נשמע. איך זה נכנס הכל בתוך הטרנזיסטור? איך נכנסה התזמורת בתוך הטרנזיסטור? התשובה, התזמורת נמצאת עכשיו, זאת אומרת, ההד, הגלים של הקולות נמצאים פה עכשיו, רק האוזן שלי לא קולטת אותה. מה שעושה כולו המכשיר הזה, שיש לו כל מיני עצבים שהם יכולים לקלוט את התדר של הגל הזה שעכשיו, והוא מעביר אותו לתדרים כאלה שהאוזן שלי קולטת אותם. אבל עכשיו פה בחדר יש מאות גלי קול, ואותו דבר בראה אם נכניס פה טלוויזיה ונראה כל מיני דברים. איך? התשובה היא גם עכשיו. ולפני 200 שנה כשדברו על הדברים האלה, היו חושבים שאנחנו משוגעים. והיום זה ממש נראה לנו טבעי. נו, אני לא אומר לכם שבחירה של דומם זה אותו דבר. סיפרתי לכם פעם על הניסיון שעשו עם צמחים. טוב, אני רוצה לכם שהיום שצמחים מרגישים, זה עובדה מדעית, זה לא השערות. צמחים מרגישים. אז אתן לכם בקיצור ניסיונות שעשו גם ברוסיה וגם ביפן. שתי קבוצות מדענים שלא קשורות אחת לשנייה. אז חיבורתים לזה אלקטרודות כאלה, אתם לזה EKG, שם עושים לאדם בדיקה על הלב, מדביקים לו כל מיני אלקטרודות, ואז אתה רואה על סרט כזה את הפעימות של הלב בתור. בקיצור, הצמידו אלקטרודות כאלה לצמח. הצמידו אלקטרודות כאלה לצמח. איך פועל הדבר הזה על הלב? אני לא יודע, אבל איך זה פועל על צמח? צמח, אתם יודעים, יש לו, צמח זה אוכל, יש לו מטאבוליזם, יש לו החלפת חומרים, הצמח מזיע, הצמח, יש לו כל מיני דברים, אז האלקטרודות האלה מדדו את כל הדברים האלה, את הפרמטרים האלה בצמח. בקיצור, היה אחד שמטפל בצמח, והוא בדרך כלל צריך לבוא לצמח ולנקות אותו וכאילו ללטף אותו, ובקיצור. והיה אחד רשע שהוא היה צריך, זאת אומרת, לקחת מספריים ולחתוך את הצמח. ותשמעו, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, כשהאיש הרע היה נכנס, המחט הייתה, זה ניסיון מדעי רבותיי, זה ניסיון מדעי, המחט, יש ספר של הרב הס, אמונות, הוא מתאר שם את הזהו. יש ספר של הרב זמיר, לא יודע איך קוראים לו. אתם יכולים לראות שם את התיאור של הניסיונות האלה, עם צילומים של המחט הזאת, שהאיש הרע הזה נכנס, וביפן הגדילו לעשות, האיש הזה הרע, אמרו לו, לא, 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 הוא היה נכנס ומתחיל לחשוב, הוא לא ניגש לצמח ברחוב, אז פעם אחת אמרו לו, אל תיכנס לחדר, תיסע למקום אחר, ובשעה 11 אתה תתחיל, והצמח לא שומע. ובשעה 11, כשהוא באונלול, לא יודע איפה, הוא מחוץ לחדר, מתחיל לחשוב רע על הצמח, הצמח, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. זה ניסיון מדעי, לא יהודי, לא דתי, לא שייך לזה. נו, צמחים מרגישים? טוב, צמחים חיים, נו, יש הגדרה שם, אבל לא חשבנו שצמחים יש להם רגש. הנה, צמחים יש להם רגש. אז דומם יש לו בחירה חופשית. וארץ חטא. היום אנחנו לא מרגישים את זה. שוב אני אגיד בסוגריים משהו קצר, שזה שיחה שלמה, גם כן שורה לפרשת השבוע, אבל אני לא אדבר על זה, שארץ ישראל נשארה לה קצת בחירה חופשית. זה פסוק מפורש פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר היה לפניכם. פרשת השבוע כתוב, ושממו עליה אויביכם. אז יש רבותיי סיפור שלם. הוכחות היסטוריות מפורשות שארץ ישראל, לא יודע איך תסבירו את זה, מרגישה מי יושב עליה. ארץ ישראל, לא יודע, ארץ ישראל מרגישה מי יושב עליה. כשיושבים יהודים בארץ ישראל, ארץ ישראל נותנת את הטוב שלה, ארץ ישראל נותנת את הפריחה שלה. כשיושבים גויים בארץ ישראל, ארץ ישראל נהיית הארץ הכי הכי נוראה בעולם. תראו, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של ארץ ישראל, היו בערך 1,700 שנה, 1,800 שנה, שחיו פה לא יהודים מאז החורבן, מאז הגלות, בערך, אני אגיד את המספרים לפי הספירה של הנוצרים, פשוט כי יותר קל לנו, היו יהודים בארץ ישראל. החורבן היה בשנת 70, מרד בר כוכבא היה בשנת 132 עד 135, אז בערך נגמר היישוב בארץ ישראל. בשנת 200 עוד רוב היישוב היה פה, כי אז המשנה התחברה בשנת 200 לספירה. בשנת 500 התחברה הבבל, כבר תלמוד בבלי, כבר בני ישראל. זאת אומרת, הגירה הגדולה מארץ ישראל לגלות התחילה בשנת 300, נגיד משהו כזה, עד 1900, 1800 ומשהו, 1500 שנה לא היו פה יהודים. מי היה פה? היו פה אנשים נורמליים, היו פה צלבנים, לפני כן היו ערבים, היו פה צלבנים, סלג'וקים, ממלוקים, כסלות, עוד כמה, אכן אוטומנים. ארץ ישראל הייתה זבל. ארץ ישראל, יש מכתבים, לא רק מכתבים של הרמב"ן והשטורי הפרחי, יש מכתבים של מארק טוויין, יש מכתבים של אנשים מפורסמים גויים, שמתארים מה, איזה זוועה יש בארץ. תראו, רק באו לפה יהודים עם העליות של החסידים, עם העליות של הבילויים, נגיד עכשיו לא נדבר על העלייה של הבילויים, לא הייתה עלייה כל כך גדולה וחלק גדול מהם חזרו, אבל תראו, ארץ ישראל התחילה לתת פירות. אני זוכר את ימית, עוד לפני, אני זוכר, אתה נוסע במדבר גוש קטיף, אתה נוסע, אתה רואה חול, אתה מגיע פתאום, במדבר יש דשא, במדבר יש עצים. גוש קטיף, הערבים נשבעו שאי אפשר לעשות שם שום דבר. משרד החקלאות לא רצה לסבסד בגוש קטיף שום חקלאות, כי הוא אמר זה שטות, אולי תעשו הייטק. אתם יודעים מה זה גוש קטיף היה מבחינה חקלאית? כל העולם למד מהחקלאות של גוש קטיף. פתאום התחיל לרדת גשם בגוש קטיף. תראו עכשיו, החריבו את גוש קטיף. הערבים מטלפנים לישראלים שהיו הבעלים של הזה, תגידו לי, איך עושים לך? 30 שנה הוא עבד שם בחממה, 30 שנה זה פרח. זבל. ארץ ישראל, לא יודע, יש לה בחירה חופשית, ארץ ישראל, זה מה שהתורה מבטיחה, הרמב"ן כותב את זה. ושממו עליה אויביכם, אומר הרמב"ן, שיש הבטחה שארץ ישראל תשמור אמונים לעם ישראל. וארץ ישראל לא תיתן את ה... כך רמב"ן בפרשת השבוע. אני רוצה לחזור לעניין של ימות המשיח. יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בעניין של ימות המשיח. הרמב״ם פוסק, כמו שמואל בגמרא, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. הרמב״ם מסביר את הפסוק הזה, ואת השדה ייתן פריו, לא כמו הספרה שאני אמרתי לכם. שיטת הרמב״ם, שכל מה שדובר גם בתורה, וגם בנביאים, וגם בחז"ל, מדבר במשל. התורה מדברת הרבה משלים. אתם יודעים ודאי שלפי תפיסה פשוטה, כל הסיפור של הנחש, לפי חז"ל, הנחש זה לא סנייק, זה לא... הנחש זה סימבול, היצר הרע, היצר... יש הרבה משלים. אז מה שכתוב פה למשל, ועץ השדה ייתן פריו, הרמב״ם לא צריך, תדעו, בענייני מחשבה, הרמב״ם לא צריך לפסוק כמו גמרות או דברים כאלה. אז למשל, יש לנו פסוק בהמשך. כתוב, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אומר הרמב״ם, לא, מה, יהיו חיות רעות בארץ. ודאי שיהיו חיות בארץ עם מות המשיח. לא יהיו עריות, לא יהיו נמרים, יהיו. והשבתי חיה רעה מן הארץ, אומר הרמב״ם, הכוונה היא שהעיור, זאת אומרת אורבניזציה, יהיו כל כך הרבה אנשים, ויהיו כל כך הרבה כבישים, וכל כך הרבה בתים, כזה שפשוט, אתם יודעים שלפני 3,000 שנה, כל האזור שלנו היה מלא אריות, ומלא נמרים, ומלא דובים. הנה, בתמנע, שזה 20 דקות נסיעה מפה, שמשון הולך לטייל ורואה אריה. ודוד המלך בבית לחם, שזה כולו 45 דקות נסיעה מפה, דוד מכה אריה ומכה דוב, וכל הארץ הייתה מלאה. דרך כלל זה כתוב בפירוש בתורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו להיכנס לארץ מוקדם מדי, פן תרבה עליך חיית השדה. כך כתוב בתורה. וכשהאחים אומרים ליעקב שתרוף תורת יוסף חיה, הוא לא אמר, תגיד לי, אתם נורמלים, איפה? כן, כן, היו חיות רעות, וחיות רעות אכלו בני אדם, זה הדבר מאוד, מאוד. נו, ברוך השם, העולם מתפתח, יש כבישים, ויש אורבניזציה, ויש ערים, ויש זה, אז לאט, זה הכוונה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, אין פה ניסים. אותו דבר הרמב״ם מסביר על כל הפסוקים הידועים בישעיהו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם דיר בז, וערי וכו'. אומר הרמב״ם, זה לא בגלל. כבש עם נמר אף פעם לא יכולים לחיות ביחד. מה שישעיהו אומר, ישעיהו רק רוצה להגיד שפלסטינאים וישראלים וקוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית וסין וטיבט, נו, הם יכולים לחיות ביחד, יש שלום, גרמניה המזרחית וגרמניה, אתם לא יודעים מה זה, וגרמניה, נו, חיים בשלום, זהו, טיפול חומת ברלין ויש שלום, זה הכוונה. זאת שיטת הרמב״ם. לפני שאני אמשיך, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. גם לפי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בפירוש שלא יהיו ניסים בימות המשיח, ולא יהיו דברים על-טבעיים. והסברתי לכם בדיוק את שני הפסוקים בפרשת שבוע, ועץ השדה ייתן פריו, אומר הרמב״ם, תהיה פשוט התקדמות טכנולוגית אדירה. ואנחנו רואים את הדברים האלה. רבותיי, לפני 10 שנים, נניח, היה אפשר להוציא מדונם אדמה, אני לא יודע, כך וכך קילו עגבניות, היום אתה יכול להוציא פי 3, פי 4, פי 10, אתה יכול להוציא היום בלי השוואה. פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים, היו חלק מהירקות שלא היו בקיץ, לא היו בחורף. לא היה כל הזמן אותו ירקות או פירות. היום כמעט אין לך דברים כאלה, היום בגלל הטכנולוגיה, בגלל הזהו, אתה יכול לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה, כל מיני זנים וכל מיני דברים יכולים להשתמר הרבה יותר. נו, אבל זה לא מהפכה, זה לא עולם אחר, זה עולם שהוא התקדם. בכלל, אני רוצה להגיד לכם, אני חושב שפעם דיברנו על הנקודה הזאת, אם אני אתאר לכם את החיים לפני 50 שנה, אתם תחשבו שאני מדבר על תקופה של 2000 שנה? אני שאלתי אתכם פעם, מה זה פרימוס? אתם יודעים מה זה פרימוס? משהו אתם. אם אני אראה לכם פרימוס, אני בטוח שהם תחשבו שהבאתי את זה מהאדם הנדר, זה מהמערה, משהו שלפני. אז פרימוס, תדעו לה, פרימוס זה, אתם יודעים מה זה פרימוס? פרימוס זה דבר שמבשלים עליו. מה שהיום יש גז, נכון? כשאני נולדתי, כשאני גדלתי, כשאני הייתי בן 3, בן 4, בן 5, לנו לא היה, אני לא בא ממשפחה ענייה. ההורים שלי, אבא שלי היה חנות מכולת, היינו בסדר. פריג'ידר, היום זוג יכול להתחתן בלי פריג'ידר? חלק גדול מאוד מהמשפחות בארץ בשנות ה-50, אני מדבר על שנות ה-50, זאת אומרת לפני 50 שנה, לפני 60 שנה, רוב המשפחה בארץ לא היה להם פריג'דר, מכונת כביסה, למי היה מכונת כביסה? לא היה מכונת כביסה. תתחתנו אתם בלי מכונת כביסה, נראה אתכם. בלי פריג'דר, בלי פלאפון. טלפון לא היה, לרוב האנשים לא היה טלפון, בכל שכונה, אחד, לרופא, לאיזה אדם עשיר במיוחד, היה טלפון. היום אדם לא נולד, כבר יש לו 3 סלולריים. אז העולם שונה, בטח עולם. אבל זה לא מהפכה. זה לא, דיברנו, הרבה פעמים דיברנו על שערים שנפתחים בקריצת עין, או בהגה, או אולי בסדר, נו. אתם יודעים, בעוד 50 שנה לא ידעו מה זה הדבר הזה. במוזיאון יהיו ספרים. כשאדם ירצה רשבו על חולין, הוא יושב בישיבה, הוא לא יקום לארון הספרים. אז בשלב הראשון הוא צריך להקליד רשבו חולין, כל אחד יהיה לו מצג, וזה יהיה רשבו על חולין. ו10 שנים יותר מאוחר הוא גם לא יצטרך להקליד, הוא יגיד רשבו חולין דף, והרשבו יופיע לו. ו10 שנים יותר מאוחר הוא לא יצטרך להגיד, הוא יחשוב, עכשיו אני רוצה רשבו חולין דף, וזה יופיע, זהו, כי המחשב יקרא את המחשבה. בקיצור, זהו. ולא ייפלו מהכיסא, לא ייפלו מהכיסא. לא יהיו בכלל חנויות מכולת, לא יהיו. אישה תשב בראש השנה, ערב ראש השנה בבית שלה, והיא תכין רשימה של מה שהיא רוצה, יהיה מסוע. לא יודע, בקיצור, אתם יודעים, זה הכל יהיה אוטומטי, מהמכולת, ישר זה יעבור לתוך הפריזר הגדול שיהיה לה בבית, ובשעה 10, ביום שני, כ"ג בטבת, יצא בדיוק מנה אחת, או 5 מנות, אם יש לה 5 של שניצל, ויש 5 מנות של צ'יפ, ואחרי 2 דקות זה יהיה לה מונח על השולחן. אתם צוחקים עליי? את צחקו גם על ג'ול ורן, שהוא דיבר על מטוסים ועל צוללות. והיום מה זה? אנחנו בכלל לא... טוב, בקיצור, זה הרמב״ם בימות המשיח. לא יהיה נס. כל מה שכתוב בתורה, בנויים הכתובים, זה הכל משלים להתפתחות טכנולוגית אדירה. הבדל אחד מאוד מאוד חשוב, וזה מה בני אדם יעשו עם הזמן שנותר. כי תדעו לכם שהיום יש מחקרים מאוד מאוד חדשניים בסוציולוגיה, שמנתחים את התהליכים שעוברים, לא יהודי, משהו כללי, שעוברים על, 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 שעובר על העולם, ואתם יודעים שהעולם, בזמן האחרון, נגיד 50 שנה, עבר משבוע עבודה של שבעה ימים, שבעה ימים, זה נגיד היה לפני 100 שנה, עוד עבדו שבעה ימים, לפני 50-60 שנה כבר עבדו שישה ימים, למשל, כשאני, שישה ימים, כל אחד עבד שישה ימים, והם כמעט אנשים לא עובדים שישה ימים. והם רוב בני אדם עובדים חמישה ימים, יש לנו 4.5, אבל לאט לאט, אתם יודעים מה הבעיה העיקרית? תרבות הפנאי. הבעיה העיקרית שבני אדם כנראה לא יודעים בדיוק מה לעשות עם הזמן. אז חלק הגדול מהזמן שנוצר בעצם מחלה את האדם. חלק גדול מהזמן שנוצר זה תרבות של קניות, ואדם נכנס לסחרור של כסף, אדם נכנס לפשע, למין, לכל מיני דברים שבאמת בני אדם לא בטוח שנהיו הרבה יותר מאושרים מעודף הזמן שנוצר בגלל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת. אומר הרמב״ם שבימות המשיח מה שיהיה טוב שבני אדם יתרגמו את הזמן הזה שיווצר מהאושר הטכנולוגי שהוא לא נס. אבל הוא משהו התפתחות, בני אדם ידעו לנצל את זה לדברים חיוביים. לא יודע מה הגויים יעשו, אבל הרמב״ם כותב, וזה הפסוק האחרון שבו הרמב״ם גומר את ספר היד החזקה, לא נתעבו האנשים ימות המשיח חכמים בגלל השניצל ובגלל הזה ובגלל המכוניות ובגלל לא בגלל זה נתעבו ימות המשיח, אלא בגלל שיהיה כל כך הרבה עושר ויהיה כל כך הרבה זמן חופשי שבני אדם יוכלו ללמוד. ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. כך נגמר הרמב״ם, זה הפסוק האחרון של, של היד החזקה. כי בני אדם ידעו, אנחנו רואים את הדברים האלה היום. תסתכלו מה קורה בימי שישי, כמה כולל יום שישי יש. תסתכלו מה קורה פה בימי שלישי. בימי שלישי באים הרבה פנסיונרים, אבל לא רק פנסיונרים, באים אנשים שהם רואי חשבון, באים אנשים שהם עורכי דינים, באים אנשים שהם, זה עומדת מספיק, מה אני צריך לעבוד 76 ימים? אני לא צריך לעבוד 5 ימים. אני יכול להרשות לעצמי חצי יום ללכת ללמוד תורה. ועדיין אני לא ארעב ברעב. זה ימות המשיח לפי שיטת הרמב״ם. הרמב״ן חולק על הרמב״ם נמרצות. אני רוצה להגיד שלושה דברים בקיצור, אולי את הדבר השלישי נצטרך להשאיר קצת ל... בשלושה מישורים, שיטת הרמב״ן, שימות המשיח יהיו ניסיים, יהיה שינוי מהותי, על טבעי, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם בימות המשיח. ואני רוצה לדבר על שלושה פרמטרים, בוטניקה, זואולוגיה וביולוגיה. בוטניקה, כך התחלתי את השיעור, ועץ השדה ייתן פריו. הרמב״ן לומד את הספרה כפשוטו, לא משל, לא איזה מין אחווה אנושית שמתורגמת, סליחה, אני מדבר על הזה, על על המשבט תחייה מן הארץ, נגיע לזה תכף, לא אלא, לא איזה שפע ועץ השדה ייתן פריו, אומר הרמב״ן באמת כך. דרך אגב, הרמב״ם, אחד הפסוקים שהרמב״ם מדגיש ממנו, גם במורה נבוכים, מאוד מאוד הוא מזכיר את זה, זה הפסוק, אין כל חדש תחת השמש. הרמב״ם לא מאמין בניסים. הרמב״ם לא אומר, לא ייתכן, כי יש פסוק, אין כל חדש תחת השמש. עונה לו הרמב״ם, אתה צודק ידידי, אתה צודק, אין כל חדש תחת השמש. הדברים האלה שאני מדבר איתך, הספרה הזה, אם תלמד אותו כפשוטו, זה לא חדש. הלא הספרה בעצמו אומר שכבר היו דברים לעולמים, כך היה. הייתה תקופה, זה לא צריך תקופה, זה יכול להיות רגע, זה יכול להיות מחשבה של הקדוש ברוך הוא. אבל כך היה אמור להיות, שלא יהיו לנס רק. ובו ביום זורע, בו ביום קוצר, כן, אנחנו לא צריכים, זה שהיום יש מצב לא טבעי. זה שאתה זורע משהו, הוא צומח לך אחרי חצי שנה, או אם זה עץ חרוב, אחרי 70, אני יודע, לא. בו ביום זורע, בו ביום קוצר. יש פסוק מפורש בעמוס, וניגש חורש בקוצר, שהרמב״ם מסביר אותו שוב בתור מטאפורה, בתור איזה משל, שיהיה הרבה תבואה. אומר הרמב״ם, מה תתן? וניגש חורש בקוצר, אני חורש, אני גומר את התלם, אני חורש פה, או, את מי אני פוגש?
לידי אני פוגש את זה שאני חרשתי לפני 5 דקות, הוא כבר קוצר. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהתחלה, עץ פרי, עץ פרי, בו ביום זורע, בו ביום קוצר.
וטעם העץ כטעם הפרי, ולא יהיו אילני סרק. אז עולם הבוטניקה, עולם הצומח, ישתנה לגמרי. יש המון גמרות, תסתכלו בגמרה בכתובות, בדף קופיוד, הגמרה אומרת, עתידה חיטה שתתמר כדקל. שפע כזה של... אז הרמב״ם אומר, בסדר, זה לא... אל תיקח את זה ליטרלי, אל תיקח את זה, זאת אומרת, עתידה... הרמב״ם אומר שחזן דיברו במשל, הם רצו להגיד שיהיה חיטה כל כך גדולה, ובסדר, אז חיטה שפעם הייתה חצי... אבל לא, אומר הרמב״ם, לא, יהיו ניסים, זה יהיה עולם אחר, זה יהיה עולם אחר. זיאולוגיה. וישבתי חיה רעה מן הארץ, אומר הרמב״ם, כי פשוטו! הרמב״ן מסביר כך גם את הפסוקים בישעיהו, וגר זאב עם כבש, אומר הרמב״ן, לא, בארץ ישראל זה יפשט. בארץ ישראל חיות לא יטרפו, בגן חיות יוציאו את הסורגים. אתם תוכלו ללכת לאריה ולמשוך לו בזקן, ללטף לו, לעשות לו ככה באוזניים, והוא ילקק אתכם. אתם מתפלאים? הרמב״ם מתפלא, אין כל חדש תחת השמש? אומר לו הרמב״ן, בטח אין כל חדש ככה את השמש, תסתכל בספר בראשית, תגיד לי, מה כתוב שם על האריה? מה כתוב על החיות? תסתכלו בספר בראשית, ירק עשב לאוכלה. ירק עשב לאוכלה, כל החיות לא היה להם טרף, חיות היו צמחוניות, חיות לא טרפו אחת את השנייה, רק אחרי קין שרצח את הבל, אז נכנס בבחירה החופשית, ירד כל העולם למטה. ודאי, אני מוכרח לסייג את זה, הרמב״ן כותב את הדברים האלה בארץ ישראל, ותהיה בהמת ארץ ישראל בפרשת השבוע, תסתכלו. וישבתי חיה רעה מן הארץ, לא כמו הרמב״ם שמסביר וישבתי חיה מן הארץ, לא כמו לטבע, אלא פשוט החיות לא יהיה להם מרחב מחייה, כי יהיו בני אדם, יצודו, יחרטו את היערות, יחרטו את זה, לא יהיה חיות. משהו טבעי, משהו בגדר, אומר הרמב״ן, לא יהיה חיה רעה, יהיו חיות, הריות יסתובבו נחמד, יהיה נעים, כמו חתולים, כמו סנאים. באמריקה יש הרבה סנאים ככה, מסתובבים כמו חתולים, כמו ארנבות, אתם יודעים שיש פה ארנבות שמסתובבות. זהו, יהיה נחמד ככה, הנה זהו, זה וישבתי חיה רעה מן הארץ. אדם. אתם יודעים שהיריון זה לא טבעי לאדם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, תראו, אני לא יודע, אני מדבר עכשיו דברים, אני לא יודע איך להסביר את זה מבחינה ביולוגיה, מבחינה ביולוגית. אבל זאת אומרת, אישה לא היה לה היריון, כי ההיריון הוא עונש, כתוב בפירוש. בעצב תלדי בנים, הרבה הרבה צבונך והירונך. הגמרא אומרת שלפני החטא של אדם הראשון עלו למיטה 2 וירדו 4. מה שאני אמרתי קודם על בו ביום זורע, בו ביום קוצר, זאת אומרת שאין שלב של הריון, זאת אומרת אין שלב של מפריד בין הזריעה ל... ככה אצל אישה, לא, זה עונש, כל הסבל של ההריון, 9 חודשים, זה לא היה. אל תשאלו אותי אם חווה היה לה רחם או לא היה רחם, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני רק יודע שהרמב"ן אומר שבדיוק כמו שבבוטניקה לא יש שלב ביניים, אלא בו ביום זורע, בו ביום קוצר. ככה. אתם יודעים שהאדם הראשון, האוכל שלנו, אנחנו דיברנו על זה, הוא אוכל שיש בו הרבה רעל. האוכל שלנו הוא אוכל שיש בו הרבה חומרים לא טובים לגוף. ובדיוק בשביל זה יש לנו כליות. ובדיוק בשביל זה יש לנו כבד, בשביל זה יש לנו מעיים, ויש לנו מערכת עיכול. והתפקיד הכי חשוב של מערכת העיכול, אולי היחידי של מערכת העיכול, זה בדיוק לקחת את האוכל ולהוציא מהאוכל את הדברים הטובים שהם בונים את הגוף, שזה ויטמינים, שזה מינרלים, שזה פחמימות, שזה כל אבות המזון הטובים, ולחלק אותם דרך מחזור הדם, לחלק אותם לתאים, לחלק אותם לגוף. ואת החלקים שהם לא טובים באוכל, התפקיד של מערכת העיכול זה להפריש החוצה. ואוי ואבוי בן אדם שהכליות שלו לא עובדות, הוא מסכן, הוא חייב דיאליזה, הוא חייב, כי אחרת הוא ימות. זה פשוט, הרעל הזה יחלה אותו, הרעל הזה ירוג אותו. אבל כל הסיפור שיש אוכל רע, שיש אוכל שיש לו, זה סיפור של החטא. לפני החטא, מלאכי השרת היו צולים, אתם יודעים מה זה עושה הצליה? הצליה מורידה את הדם. הדם זה חלק הרע של האוכל, הדם זה החלק יין המשומר, זה יין בלי שמרים, זה יין... המן למשל, המן במדבר, זה היה אוכל כזה שחזל אומרים, זה היה אוכל שנבלע באיברים. זה האוכל, לא היה שירותים במדבר, לא שירותים ניידים ולא שירותים נייחים, לא, לא, כי האוכל של המדבר היה אוכל נטו, היה אוכל שהגוף רק נבנה ממנו, לא. זאת אומרת, עכשיו אני לא יודע עוד פעם אם אדם הראשון נולד בלי, בלי, בלי קיבה, בלי בעין, בלי, לא, אני לא יודע. רק לפי הרמב״ם, אני לא כך בטוח מה יהיה ההבדל, אני לא, אני אומר בנקודה הזאת הרמב״ן לא כותב בפירוש, אבל מה שהרמב״ן כן כותב בפירוש זה לגבי הצד הרוחני. אומר הרמב״ן, לא בפרשת השבוע, מה שאמרת לכם עכשיו, זאת אומרת לגבי הזיאולוגיה ובוטניקה זה רמב״ן בפרשת השבוע. מה שאני אגיד לכם עכשיו זה רמב״ן בספר דברים, בפרשת האזינו כתוב, ומה לשם אלוקיך את לבבך, אומר הרמב״ן, לא יהיה יצר הרע בימות המשיח. שוב, כמו אדם הראשון לפני אחר. העשייה הטובה היא תהיה טבע. מה זאת אומרת לא יהיה יצר רע? אז ואיך לאדם הראשון לא היה יצר רע? עכשיו פעם נתתי לכם את המשל. יש אדם אפשרות להכניס יד לאש? נו. יש אפשרות, יש לו אפשרות תיאורטית. אבל זה נגד הטבע שלו. אז כך כותב הרמב״ן, כן. אבל בימות המשיח, גם הנפש של האדם תשתפר. וזה נקרא מילת הלב. כמו שהמילה בגוף שלנו, התפקיד שלה זה להפחית את היצר הרע, התפקיד שלה זה לעדן אותנו, התפקיד שלה זה למנוע את הבהמיות של התאוות של האדם. כך יש מילת הלב. מילת הלב פירושה, אומר הרמב״ן, שיצר הרע לא יהיה כל כך דומיננטי. שיצר הרע לא ישלוט על האדם, אלא האדם יוכל לשלוט בקלות על היצר הרע. ואפילו אם באופן תיאורטי, נגיד אדם יכול להכניס את היד לאש, אבל זה פשוט שהוא לא יעשה את זה, כי זה נגד האינסטינקט שלו, זה נגד הטבע שלו. כך יהיה בימות המשיח לפי הרמב״ן. זאת הייתה רק התחלה של הזהות, דיברנו בעיקר על ימות המשיח, בלי נדר בשיחות הבאות, או באיזו הזדמנות, נדבר גם על עולם הבא, גן עדן, גיהנום, על תחיית המתים, כל הדברים האלה קצת קשורים למחלוקת שהצבנו היום בין הרמב״ן לבין הרמב״ם. כמובן, כל אחד מהם יש לו פסוקים, יש לו חזלים, יש לו פירושים, אבל בעיקר זה, כמו שאמרתי, רמב״ם ורמב״ן. אני רק רוצה להפנות אתכם לרמב״ן, יש ספר שנקרא תורת האדם. אתם יכולים לראות את זה, יש רמב״ן על התורה, אתם מכירים את תוצאת מוסד הרב קוק. במקביל לשני הכרכים האלה של פירוש הרמב״ן על התורה, יש שני כרכים של כתבי רמב״ן. זה נראה בדיוק אותו דבר גם כן עם פירוש של הרב שבל. בכתבי רמב״ן פרק חלק א' יש ספר שנקרא תורת האדם. תורת האדם זה ספר הלכתי. שהרמב״ן כתב, כמו שיש רמב״ן על הגמרות, ספר הלכתי שהרמב״ן כתב על ביקור חולים ועל יציאת הנשמה ועל ניחום אבלים, פשוט. אבל החלק האחרון של הספר הזה, של ספר תורת האדם, נקרא שער הגמול. שער הגמול זה אחד הספרים הכי יסודיים, הוא לא כך ידוע, בשביל אני מפרט לכם, אחד הספרים הכי יסודיים של מחשבת ישראל, ובשער הזה, שער הגמול, הרמב"ן מדבר על כל הדברים האלה שאני דיברתי איתכם עכשיו, על גן עדן וגיהנום ועל תחיית המתים ועל ימות המשיח וכו'. מביא את הרמב"ן, חולק עליו ומביא את הדעה שלו. חלק גדול מהדברים שאמרתי היום לקוחים מהספר הזה, תורת האדם לרמב"ן, שער הגמול, שזה החלק האחרון, השער האחרון בספר תורת האדם.